ועכברי הכלוב, בוקר טוב, יום שישי 27 לאוקטובר 2017. אני אילי גולן, ואנחנו בעוד פרק בהכנה לבלאטור 188. אנחנו יושבים כאן בתל אביב, אבל נותנים ככה חשיפה ללוחמים שנמצאים מחוץ למרכז, אז בפעם הקודמת היה אצלנו נדים קבלן, והוא מגיע אלינו בבאר שבע, יצא די מוקדם בבוקר, ואיזה שעה משיקו?
בשמונה בערך.
לא נורא, לא נורא.
סביר, סביר לגמרי.
בשגרה שלך. הגיע אלינו משיקו, שעולה בבלאטור 188 מול איוון סולומטוב. אני קמתי הבוקר ככה קצת מרוך, היה לי שבוע ארוך, אבל בוא תספר לנו איזה שבוע היה לך משיקו. כמה אימונים עשית השבוע בערך? איך נראה השבועות האחרונים לפני הקרב?
אז קודם כל, זה בדיוק התקופה של הפיק לפני הקרב, ואלה השבועות שעובדים בהם הכי קשה. אני מאמין שכזה כבר לקראת שבוע הבא תתחיל ירידה גם בעצימות וגם בכמות של האימונים. השבוע התחיל ממש טוב, בתחילת שבוע עדיין היה אצלי ג'ק אוברמן, שזה איזשהו מאמן מאוד מפורסם, שבין השאר אימן את רפאל דוס אניוס לקרב מול סרוני ולקרבות אחרים שהוא עשה, התארח פה בארץ, הסופה שהוא היה איתי ואצלי במועדון בבאר שבע. אז הוא דאג שאני אתחיל את הסופה, את השבוע עצמו עם גוף ורגליים מאוד מאוד תפוסות.
רגע, בוא נעצור שנייה. ג'ייקוב ברמן הוא בעצם מאמן אמריקאי. מה הוא נתן לך, איפה הרגשת שהוא נתן לך את הדגשים הכי חזקים לקראת הקרב שלך? על מה אתה חושב שהוא פתח לך מבחינת שלושת המימדים? נגיד סטרייקינג, גרפלינג והאבקות, איפה הוא נתן לך הכי הרבה דגשים משמעותיים?
מבחינת שלושת הממדים, אז כמובן האבקות, כי זה מה שהוא עושה, יש לו מועדון של האבקות, אבל האבקות וגרפלינג, כי הוא גם יודע מה הוא עושה בגרפלינג.
איזה עמדות טובות ל-MMA
ומה. כן, ממש. הוא בעבודה איתו, הוא מכווין גם את הגרפלינג וגם את האבקות ל-MMA, ממש. כי זה משהו שלא כולם עושים. לא כל מי שעושה האבקות יכול לעשות MMA, כמובן לא כל מי שעושה גרפלינג. ואצלו מרגישים שכל הפוזיציות שלו, כל העבודה שלו היא מוכוונת ל-MMA. ובעיקר יש איתו המון עבודה מנטלית. כשאתה עובד עם בן אדם שעבד עם אנשים ברמות האלה, עם לוחמים ברמות האלה, עובד עם אלופי עולם, אז קודם כל זה כבר נותן לך איזשהו ביטחון ברמה האישית. וגם המון המון עבודה מנטלית שלו, של איך להגיע נכון לתחרות, איך להגיע בפיק הנכון, איך להביא את עצמך למקסימום. איזה דברים אתה צריך לשים עליהם דגש בקרב?
מעניין אותי, כאילו, מה, הוא במהלך האימון, הוא רואה אותך, נגיד, מתעייף, או שהוא אומר לך, טוב, יש לך 5 דקות לעבוד, ואז הוא רואה אותך עובד בקצב לא טוב ב5 דקות האלה, כאילו, מה הדגשים המנטליים שהוא נותן? עזוב את הטכניקות.
אז יש המון דגשים מנטליים שהוא נותן, חלקם הם באמת ניתנים לחשיפה עכשיו וחלקם לא, אבל פחות או יותר, זה כמו שתיארת, הוא מנסה קודם כל להביא אותך לנקודות שבירה באימון. במהלך כל האימון. זה נקודות שבירה, זה לא רק לתת לך לעבוד קשה, אלא הוא יודע לקרוא לוחמים. אז הוא יודע באיזה פוזיציות או באיזה נקודות שהן לא נעימות לך ולא נוחות לך לשים אותך. הוא גם לומד אותך די מהר. תוך יום בעבודה איתך הוא מבין איפה אתה אוהב להיות, איפה אתה לא אוהב להיות, מה אתה מחפש. לדוגמה, אוקיי? אתה יכול לעשות סיבוב ספארינג, נשאר דקה לסיבוב, אתה מוביל בסיבוב, אתה שולט בסיבוב, ואתה רוצה לנצח את הסיבוב. למה לנצח את הסיבוב? זה חלק מהאימון שלו, זה חלק מהדגשים שהוא נותן, הוא עובד על ניצחונות בסיבובים. ואם הוא רואה שכשאתה מנצח את הסיבוב, אתה לוקח את הקרב לקרקע, נגיד, ומנסה להחזיק פוזיציה, ולתת מה שנקרא לזמן לעבור, אז פה זה הנקודה שהוא מנסה לשבור אותך. הוא יכול להגיד איתך לעמוד חזרה, הוא יכול לשנות פוזיציה, הוא הופך את הקרב ככה שאתה כל הזמן תהיה תחת לחץ, כל הזמן תהיה באזור שהוא לא האזור שנעים לך להיות בו.
כן, ואנחנו יודעים שטייקדאון עולה הרבה אוויר והרבה אנרגיה, אז פתאום יש לך דקה וחצי, כבר השגת את הטייקדאון, הוא רואה שלא זזת, הוא יכול להכיר אותך עוד פעם, אתה פתאום מקבל איזה מכה כזה של צניחת אדרנלין.
כן, זה לא צריך, אין לך כוח לעמוד, ואתה לא מבין, זה גם התחושה הזאת, מי שהתחרה או הפסיד, או הפסיד ברגע האחרון, חווה איזשהו הפסד כזה, זה בדיוק אותה תחושה של כאילו, איך? זה היה בידיים שלי, אני כבר הייתי שם, נשארו לי 30 שניות להחזיק אותו, איך הגעתי למצב שאני עכשיו מקבל מכות חצי דקה לסוף הסיבוב, ולנקודות האלה הוא רוצה להביא אותך.
אוקיי, אז מי בעצם הביא את ג'ייקוב ברמן לארץ?
הוא הגיע ככה די במקרה, החיבור בינינו נעשה על ידי אמיר בוארון, שאמיר הוא בעצם חלק מצוות שמחזיק את MMA ישראל ומאמן ב-MMA ישראל במכון בנתניה, שזה רונן ואמיר, רונן אדלשטיין ואמיר בוארון. אני עובד איתם.
הם חלק מהטים שמכינים אותך לקרב.
אני חלק מהטים שלהם. אני ככה, יש לי שני מועדונים בדרום. עכשיו בדיוק גם השלישי נפתח, באר שבע, דימונה וירוחם. והאמת דיברנו על זה קצת לפני, אבל אני מאמין ככה שלוחם לא יכול להכין את עצמו לקרב. לא משנה כמה החניכים שלי טובים, ויש לי גם הרבה צוות גדול שעוזר לי במועדון שלי, כמו מאמן ההפקות, כמו מאמן סטרייקינג, אבל אני חייב איזה מישהו חיצוני, שככה ישים לי כל הזמן מראה בפנים, וייתן לי פידבקים גם לחיוב וגם לשלילה. ואמיר ורונן בעצם עוזרים לי לעשות את זה. יש בינינו חברות מאוד טובה, בלי קשר לקרב הזה ובלי קשר לפרויקט הזה, כמו שנקרא לו. אז יש בינינו הרבה שיתופי פעולה, הרבה פרויקטים יחד, והרגשתי שהם באמת האנשים שיכולים לעזור לי בעניין הזה, בדבר הזה.
אוקיי, אז בואו קצת להכיר אותך כלוחם. קצת יצא לנו להכיר כבני אדם, מסתבר שיש לנו גם כמה חברים משותפים לאורך הדרך. אבל מי אתה כלוחם? אז מי שלא יודע, גדלת תחת המתחקים בלוטה ליברה, מה שאומר שיש לך גם משחק MMA יחסית מפותח, לא התחלת באיזושהי סיסטמה אחת ספציפית, ובטח בריחי רגליים לא זרים לך, אבל מה עוד אתה מביא בתור לוחם לזירה? מה יש לך מבחינת יכולות שאתה חושב שמייחד אותך?
אני אספר קצת על ההיסטוריה שלי בתור לוחם. האמת זה, אני כבר 18 שנים מתאמן באומנות לחימה.
ואתה בן?
29.
אוקיי. התחלת מאוחר.
כן, זה כאילו להתחיל מאוחר. אבל התחלתי, האמת שהתחלתי דרך חבר, ההיסטוריה שלי בתור ילד היא כזו שהייתי ילד חלש כזה, חנון, כמו כל הילדים שההורים מביאים אותם לחוג, ואומרים, תשמע, רק תעשה איתו משהו, רק שיתחזק. אז אני הייתי כזה.
מה, קצת מופנם, קצת שקט?
מופנם, שקט. האמת שכשהייתי צריך להגן על עצמי, הייתי מגן תמיד, כזה היה לי את הסוויץ' הזה בראש שהוא קיים אצלי עד היום, אפילו בקרבות. אבל הייתי חלש יחסית, הייתי רזה, כמו שאפשר דמיין את זה מהתיאור שלי. וההורים שלי השתדלו יותר מאשר לשים אותי במסגרות שהן חינוכיות, כי הייתי תלמיד יחסית טוב, לשים אותי כל הזמן במסגרות משלימות ספורטיביות. אז עד גיל 10, אני חושב, עברתי כמעט בכל מסגרת ספורטיבית אפשרית. בין השאר רציתי להיות שחקן כדורגל, כמו כל ילד ישראלי.
כן, כן, גם אני הייתי שם, גם לי היה את החטא הקדמון הזה.
ואז אני זוכר ממש שנה אחת לפני שהלכתי לעשות מבחנים לקבוצה בעיר, להפועל באר שבע, אז חבר טוב שלי אמר לי, תשמע, מה? הוא היה חבר באמת טוב, הוא אמר לי, תשמע, מה אתה הולך לעשות את זה? אתה לא באמת תהיה שחקן כדורגל, שנינו יודעים את זה. אז אמרתי לו, תשמע, אני הולך בשביל הכושר, אני הולך בשביל לשמור על עצמי. הוא אמר לי, אם אתה רוצה כושר אמיתי, אם אתה רוצה משהו חזק, אז יש לי מקום לקחת אותך, אני שבוע הבא הולך לאימון ניסיון בדניס הישרדות. וככה הגעתי פעם ראשונה, וכמו שאני מתאר את זה עכשיו, וכמו שאני מדבר על זה עם הברק הזה בעיניים, זה היה בדיוק ככה, זאת הייתה אהבה ממבט ראשון.
הרגשת שמצאת את זה.
אני ממש זוכר את העשר דקות הראשונות שהסתכלתי על האימון, זה היה כזה מהצד, וראיתי חבר'ה עובדים על עסקים, אז היה עם חליפות כאלה, לבנות של דניס הישרדות, וראיתי חבר'ה עובדים, וזה היה נראה כאילו מצד אחד נורא אגרסיבי, נורא חייתי, אבל גם נורא אומנותי כזה, כמו ריקוד. וזה כזה, זה רגע שאני זוכר אותו בראש, ומאז אני שם. הייתי כמה שנים בדניס הישרדות, מאז שהתחלתי עד בערך הצבא.
טוב, יש קצת, אתה יודע, לעג לשיטות קרב מגע ודניס הישרדות בארץ, שכאילו זה לא סיים מקצועי, ואני חושב שבסופו של דבר זה מאוד פתח אצלך את האגרסיביות, את ההתחייבות למכה, את הכוח מתפרץ, את הנעילה הזאת בראש.
קודם כל אני מאמין בזה מאוד, זה ממש נכון, זה החוסן המנטלי שלי, דיברנו על חוסן מנטלי לפני כמה דקות בהקשר של ג'ייקוב, החוסן המנטלי שלי בתור לוחם ובתור אדם בכלל, ועברתי גם ברמה האישית וגם ברמה הספורטיבית, הלכתי לדברים מאוד קיצוניים שבוחנים את החוסן המנטלי שלך. אני חושב שהחוסן המנטלי שלי מגיע הרבה מהמקום הזה ומהחינוך שקיבלתי שם. עכשיו, מעבר לזה שאולי זה לא היה הכי מקצועי, בכלל, גם אז באותה תקופה, אני מדבר על זה גם היום עם החניכים שלי, היום כזה זה מובן מאליו שבכל מועדון מתאמנים כל יום, ויש גם המקצוענים מתאמנים אימון בוקר ואימון ערב. אז גם מי שהיה אלוף ישראל, גם מי שהיה מתחרה לפחות אצלנו, זה היה כזה חובבני, פעמיים בשבוע.
לא היה יוטיוב, לא היה אינסטגרם.
כן, שלוש פעמים בשבוע, לא, הכל היה נורא חובבני, נורא, זה היה כזה יותר מועדון של חברותה, קליקה כזאת, מאשר באמת משהו מקצועני ברמה. אבל החברותה הזאת, ואנשים שבאתי איתם במגע, גם הלוחמים שהתאמנו איתי על המזרון, וגם המאמנים שהיו לי אז, נתנו לי ערכים שעד היום הולכים איתי גם כאדם, וגם כלוחם. ואני חושב שזה יופי שיש בחיים בכלל. זה נכון שהייתי צריך, כדי להגיע למקום שאני נמצא היום, הייתי גם צריך לעשות לוטה ליברה, והייתי צריך, אבל אם הייתי מוציא את דניס הישרדות מהמשוואה הזאת,
היית לוחם פחות שלם.
לא הייתי אותו דבר, ברור, לא הייתי אותו אדם. ואני מתייחס ככה לכל תהליך שעברתי בדרך, גם לדברים הטובים יותר שהיו לי בדרך, וגם לדברים הטובים פחות.
אוקיי, אז דניס הישרדות, לוטה ליברה, היה לך עוד איזה תקופה שהשלמת ספציפית, קיקבוקסינג, עשית ג'ו-ג'יצו ברזילאי בברזיל, היה לך איזה עוד סיבובים בעולם, תאילנד אולי, היה לך עוד איזה נקודות שבהם השלמת את המשחק שלך?
כן, קודם כל, יחד עם החבר'ה של לוטה ליברה, טסתי למחנה אימונים בברזיל, זה במהלך התקופה שהתאמנתי בלוטה ליברה, דרך אגב, זה הזמן להגיד שעד היום, אנחנו מייצגים את לוטה ליברה בארץ, את לוטה ליברה פיקנו. אלכסנדר פיקנו זה הלוחם שאותו בעצם אנחנו מייצגים, או אנחנו האפיליישן שלו בארץ. אנחנו זה רם בננו מהדרום, מבאר שבע ואני. ויחד כשעשינו לוטה ליברה, אז טסנו למחנה אימונים בברזיל, התאמנו גם במכון שנקרא RFT, וגם במכון אצל פיקנו. יצא לי גם אז באותה תקופה להתאמן אצל ריקו ואירה, הייתי הולך בערב לאימוני חליפה. אני פחות מגיע מהתחום של החליפה, כאילו ממש זה היה נגיעות ולהרגיש את זה, אבל אני גם פחות מתחבר לזה בתור לוחם, ותראה את האבסורד, אני התחלתי עם חליפה עליי, כן, אני שמונה, כמעט 10 שנים הייתי שם חליפה עליי כל הזמן, אבל היום אני כלוחם פחות מתחבר לזה, אני לא חושב שזה לא חשוב, או שזה משעמם.
אני חושב שזה המטרות, כל אחד המטרות של המשחק שלו.
כן, לגמרי, אבל זה נחמד לעשות גם את זה, וזה יכול לתת תוספות מאוד נחמדות, גם ברמה הפיזיולוגית. וכמו כוח, כמו דברים שאתה לא עובד עליהם.
לשפר גריפים, לשפר יכולות של הכף יד, כן.
וגם ברמה המחשבתית. כשמשנים לך, אתה רגיל למשחק. אוקיי, אנחנו משחקים בכדור, משחק מסוים. כשמשנים את החוקים של המשחק או מחליפים את הכדור, האסטרטגיה צריכה להשתנות.
כן, אז
ככה אני רואה את זה.
ככה מביאים לשיפור בעצם, שיוצרים עוד מגבלות. אני גם רוצה להגיד, יש איזה ויכוח כזה על אין חליפה ברחוב, אז לא צריך להתאמן עם חליפה, וזה מטופש. אני חושב שאפילו אם אתה, נגיד אני חובר רק גרפלינג באומניות לחימה, אין לי שום שאיפה אחרת מעבר לזה. אני כן חושב שזה נותן לך איזה משהו. המוגבלות לעשות משהו שאתה עושה בצורה אוטומטית, בלי חליפה, פתאום יש את החליפה, ואז אתה יותר איטי, יותר כבד, יש עליך יותר נקודות אחיזה. אני לא אומר שזה מה שלוחם MMA צריך בהכרח, יכול להיות שזה אולי שולי לעומת אימונים אחרים, אבל מבין את זה, מבין מאוד את מה שאתה.
מסכים איתך מאוד. כי קודם כל אני אולי הולך להגיד דברים, אולי הולך להגיד משהו שלא כולם יסכימו איתי, אבל אני רואה בכל אמנות לחימה שאתה עושה, עוד כלי שיכול לשמש אותך להגנה עצמית ברחוב, וזה לא משנה איזה אמנות לחימה עשית. כי אמרנו, יש איזושהי עבודה מנטלית, ויש איזשהו כלי שאתה מקבל אותו, זה לא משנה אם למדת להוציא אגרוף, או למדת להפיל, או למדת לחנוק, כל הכלים האלה יכולים לשמש אותך. עכשיו, זה שאומרים שברחוב אין חליפה, זה נכון, אבל ברחוב גם אין שופט, וברחוב יש חפצים חיצוניים שאפשר להשתמש בהם. כן. כאילו, הכל שונה לגמרי ברחוב.
אתה יכול להגחיך כל דבר, אתה יכול לעשות בדיחה בכל דבר.
ברור. כשמדברים על MMA צריכים לזכור ש-MMA יותר ממשהו, הוא כאילו, MMA הוא לא אומנות לחימה, לפחות בתפיסה שלי, אלא הוא ענף ספורט. ולענף ספורט, אתה מתכונן כמו ספורטאי, ויש חוקים, וכמו שדיברנו על אסטרטגיית משחק, אז אתה עובד באמצע, בהתאם לאסטרטגיית משחק שלך, ובהתאם ליכולות שאתה רוצה שהם יבואו לידי ביטוי בקרב. להשוות בין זה לבין הגנה עצמית, זה טיפ, זה שונה, זה עולם אחר. ברור שכל מי שלוחם MMA מתעסק עם אומנות לחימה, ואמרנו שכל אומנות לחימה, לפחות בתפיסה שלי, תעזור לך להתכונן ברחוב, אז יש לו איזשהו יתרון מסוים על אדם שלא עשה אמנות לחימה מימיו.
אוקיי, עכשיו, גיל 28, לפי הרקורד שלך בענפים המקצוענים, זה קרב בחורה הראשון שלך בעצם ב-MMA, נכון?
לא, יש לי עוד קרב אחד שעשיתי, ב-SBC,
אוקיי.
לפני 3.5 שנים בערך, זה היה כזה בדיוק לפני החתונה שלי, אשתי תמיד צוחקת על זה שאני מוצא את הזמנים הכי טובים לעשות קרבות, עכשיו היא בהיריון, חודש שישי,
על ההיסטור, שלא לא תיקח את זה, היא לא שמה, נכון? שלא תהיה בלחץ.
זהו, אנחנו עכשיו בדיוק בשלב הזה, שהשבוע היינו אצל הרופא, וזה היה בדיוק הדיון יחד עם הרופא, אם היא מגיעה לקרב או לא, ודמיינו לעצמכם שאני יושב במשרד של רופא נשים, ומתחיל להסביר לו מה אני עושה, ומה זה בלאטור, אוקיי? ומה יכול לקרות לי, או איך נראה האולם כזה, או איך הקרב נראה, ואני צריך עכשיו
לקבל את האישור שלו.
להציג את הטענות שלי, למה היא לא צריכה להגיע לקרב.
מה הוא אמר? תספר לנו מה הוא אמר.
הוא אמר קודם כל, מה, אין בעיה, אם את לא תתרגשי, הוא שואל אותה, מה, את לא תתרגשי, את לא זה, אז כמובן היא יודעת להגיד את הדברים הנכונים, אז היא אמרה שלא, ואז ממש לפני שיצאנו, הוא אמר לה, אבל את בדרך כלל הולכת לתחרות, את רואה אותו, ואשתי מעולם לא ראה את התחרות שלי, ולא הייתה נוכחת, לא בתחרות ולא בקרב, אפילו לא בתחרות גרפלינג, היא כזה נורא עדינה ורגישה, אז הוא אמר לה, אז את הולכת בדרך כלל, היא אמרה לו, לא, זה פעם ראשונה, אז הוא עשה פרצוף כזה של אם זה פעם ראשונה, אנחנו צריכים לדבר על זה שוב.
אוקיי, יופי. עכשיו, אז לקחת את הקרב לפני 3.5 שנים, ב-SBC, איפה הוא היה בעולם?
בסרביה. הוא היה מול בחור בשם פרידרק, מגיע מרקע של גרוף תאילנדי, ואיגרוף קלאסי.
באיזה משקל?
לוחם עמידה טוב, 70 קילו, כמו שאני נלחם עכשיו. יריב, ברמה הפיזית, כמו שאני זוכר אותו אז, מאוד חזק, מגיע מרקע טוב של עמידה, ובהתאם לזה הייתה אסטרטגיית קרב שלי. דיברנו קצת על המשחק שלי בתור לוחם, אז נכון שהיום אני עושה מה שנקרא מייצג את עלות הליברה, ומגיע מהרקע של עלות הליברה, אבל זה כאילו מצחיק להגיד שאני מגיע מהרקע של עלות הליברה, כי לפני זה עשיתי דניס הישרדות, ועשיתי סוג של קארטה, ובדרך גם אגרוף תאילנדי, וכאילו עברתי הרבה דברים, וזה כמו ששואלים אותי את השאלה, מה אתה אוהב יותר, גרפלינג או עמידה? אז זה כזה, זה כל שבוע התשובה לזה משתנה אצלי, ואני אומר שאם התשובה לזה משתנה, סימן שאתה לוחם MMA, טוב, אתה אמור להיות ב-MMA, כי
אתה מגרד את כל הכיוונים, אתה מגרד את כל הכיוונים.
דרך אגב, לתפיסה.
רגע, אז מה היה בקרב? אני במתח.
ניצחתי בסיבוב הראשון בהכנעה, בבריח יד, בארמבר.
זהו, היה לי עוד... התחתנת, לא היה לך פנסים, לא היה לך...
לא, למזלי. זה היה בדיוק 3 שבועות לפני החתונה, וקיבלתי איום. איום ממש על חיי, שאם אני חוזר עם פנס או עם משהו כזה, אז אוי ואבוי לי. למזלי, זה היה סיבוב מאוד דומיננטי שלי, מי שרוצה מוזמן לראות ביוטיוב. סיבוב מאוד דומיננטי שלי.
אנחנו נשים לזה לינק אחרי זה, מה זה?
סיבוב מאוד דומיננטי, הפלתי את היריב, שלטתי בו לאורך כמעט כל הקרב, למזלי לא נתתי לו להביא את הסטרייקינג שלו לידי ביטוי, זה היה חלק מהאסטרטגיית קרב שלי אז.
ואיזה הכנעה?
ארמבר.
ג'וג'י גדם, יפה, כן, אוקיי, בסדר. אז ככה נכנסת ואתה, נפגשנו פה במדרגות למטה בבניין, ואתה לא בחור נמוך, ואתה אומר לי שאתה נלחם ב-70 קילו, ואז אנחנו מתיישבים להקליט, ואתה שם עליך עוד איזה מיקרופליז מעל הטישרט, ולא כזה קר היום, אז אתה באמצע חיתוך משקל, או אפילו ב-CO, אז איך זה מרגיש? כאילו, איך ההתמודדות היומיומית עם השגרה, ולחתוך משקל, זה בא לך בקלות, אתה חותך הרבה, כאילו, מה ההרגשה שלך בתהליך?
אני לא חותך הרבה משקל, אני יכול להגיד שאז, אם אני מסתכל על הקרב בסרביה, הייתי אז חותך יותר רציני כזה, משהו כמו 7 קילו לקראת הקרב, אז ביום יום הייתי שוקל 77 קילו.
זה בעצם 10%, שזה כמעט הגבול של החיתוך,
כן,
שמעליו לא מומלץ.
אז היה לי חיתוך באמת הרבה יותר קשה, אני גם זוכר את זה בחוויה. היום כבר 3.5 שנים אחרי, אני יכול להגיד שהמבנה גוף שלי טיפ-טיפה השתנה, מאז עשיתי הרבה דברים, עשיתי המון תחרויות סיבולת. אני בין השאר כזה, זה מצחיק, אני נורא אוהב MMA וזה החיים שלי וזה התחום שלי, אבל אני אוהב ספורט בכלל, אני גם, זה על הדרך.
אדרנלין ג'אנקי כזה.
כן, כן, ממש, אבל זה יותר מאדרנלין ג'אנקי, זה סאפר ג'אנקי. עשיתי המון תחרויות סיבולת, איירון מן, אולטרה מראטון, מראטון, יצא לי את כל הדברים האלה לעשות ב3 שנים האחרונות. אני חושב שזה גרם לאיזשהו שינוי במבנה גוף שלי, אני היום לא שוקל 77 קילו, אני שוקל קצת פחות מזה, אבל החלק הקשה בחיתוך משקל הוא שאני באמת מגיע לחיתוך די חטוב, כי אני מתאמן כל הזמן, עובד קשה כל הזמן, גם כשאני לא מתכונן לקרבות, אז אני אוהב ספורט, אני כל הזמן חי סביב הספורט, ואני מאמן אצלי במועדונים, ואני נכנס להתאמן עם החניכים שלי, ואני מכין אותם לקרבות, כי אני בחור צעיר והם עדיין יכולים להרביץ לי ולעבוד איתי קשה, אז זה הופך אולי את החיתוך לטיפ-טיפה יותר קשה, אבל אני חושב שהכל זה עניין של ניסיון, ככל שאתה עושה את זה יותר. עשיתי לא מעט תחרויות בשנתיים האחרונות, כולל תחרויות גרפלינג, גם בחול, וככל שאתה עושה את זה יותר, אז אתה מכיר את ההרגשה. בתור מאמן, אני חושב שזה נורא נורא תורם לי, כי אני באמת יודע איך הלוחמים שלי מרגישים כשהם חותכים משקל. כן, אני יודע כמה הם עצובים, כן. כשלוקחים לך אוכל.
גם הטיפ הנכון, נתן גם דיבר על זה, שיש טיפים נכונים לפעמים, לאיך, מה מתאים לך, רגע של מצוקה, ירוקי.
לגמרי, זה נכון מאוד. אני חושב ש... דרך אגב, אם כבר דיברנו על זה, לא כל מאמן טוב הוא לוחם טוב, ולא כל לוחם טוב הוא מאמן טוב, וזה בסדר. אבל אני חושב שמי שיש לו את היכולות לעשות את שניהם יחד, וש... מצליח לעשות גם את זה וגם את זה, אז זה יתרון מאוד גדול.
משלים אותו בעצם,
כן,
בתור
אישה. זה יתרון מאוד גדול בתור מאמן. מי שחווה קריירה מקצועית בצורה כזו או אחרת, בכל תחום, בכל ספורט, אתה באמת יודע איך הצד השני מרגיש.
אוקיי, אז באמת דיברת, אין הרבה מאמנים בארץ שעולים להילחם ב-MMA, ואתה בגיל 28 לוקח את הקרב השני שלך, מה המטרה? למה אתה עושה את זה? אתה רוצה להילחם באירוע הבא בבלטור שהיא בישראל? אתה רוצה לנסות את עצמך? למה אתה עולה לקרב MMA?
נתחיל מזה כשישבתי לפני שנה, היו לידי כמה חבר'ה כשהיו בבל התור האחרון, וכשישבתי לפני שנה וראיתי גם את הרמה של האירוע, וזה באמת הזמן לפרגן לחיים ולכל האנשים שעושים עבודה מאוד קשה להרים את האירוע הזה בארץ. כשראיתי את הרמה של האירוע, אני חושב שזה לא רק קשור לרמה ההפקתית של האירוע, אלא כשראיתי את מה שהולך בתוך הזירה.
הקהל משתגע, הקהל משתגע.
וגם מה שהיה שם בפנים, זה כאילו זה כל כך גירד לי, זה היה כזה, איך אני לא שם? ואני זוכר שהסתובבתי ואמרתי לאחי שישב לידי ולעוד כמה חבר'ה שהם מתאמנים שלי, ששנה הבאה אני שם. ולחשוב לטווח יותר מדי ארוך, התכנונים שלי והמחשבות שלי לטווח הארוך, הם באמת מגיעים בפן הזה של המועדון ושל החיים האישיים, כי קריירת מקצוענית היא דבר מאוד מאוד הפכפך. אז אני משתדל לא להסתכל, אני בעוד 4 שנים רואה את עצמי ב-UFC, אלא לקחתי על עצמי קרב עכשיו, אני קודם כל חושב עליו, כי זה באמת הדבר היחידי שאני צריך להתעסק בו, ומנצח אותו, ומה שיהיה יהיה. אני נהנה מזה, ואני מן הסתם כמו כל הלוחמים בארץ, לא עושה את זה בשביל להתאשר, אני לא סביר להניח, לא אתאשר מזה.
שיתפת את הכתבה של אוריאל דסקל, הוא לא בדיוק דייק שם במספרים, אבל של השכר לוחמים, אבל כן, זה לא, ברמות הנמוכות, זה לא משהו שסוגר לך אפילו את החודש, ו...
לגמרי, אבל זה באמת מתוך תשוקה, ואהבה לזה, כאילו, זה אהבה ש... לא יבינו אותה, כאילו, מי שרואה מהצד כזה, מה, למה? זה שיחות שעד היום אני מנהל עם ההורים שלי.
למה?
ועם חברים שלי, למה אתה צריך את זה?
זה אכזרי, נכון, זה כזה, אנשים לא מבינים שזה הביטוי הכי טוב לאומניות לחימה שיש.
אי אפשר להסביר את זה, כאילו, את העמידה הזאת עם הגב לקיר, אני קורא לזה, זה משהו שאי אפשר להסביר. אני אמרתי, דיברתי על, עברתי דברים, יצא לי ככה לעבור דברים לא פשוטים בחיים האישיים. בין השאר גם טרגדיות משפחתיות, איבדתי שתי אחיות שלי. עברתי תהליכים כזה לא פשוטים במשפחה, ואני חושב העניין הזה של לשים את עצמי במקומות כאלה, עם הגב לקיר ולהתמודד, זו התרפיה שלי, זה מה שעושה לי הרגשה טובה, זה מה שמחזק אותי, זה מה שבונה אותי בתור אדם עד היום.
אוקיי, אוקיי. נראה לי שאתה קונה לך פה אוהדים תוך כדי שהרעיון מתקדם. עכשיו רציתי לשאול אותך, אתה עולה מול איוון סולומטוב, לנו יצא לראות הרבה MMA ישראלי בשנה האחרונה, לא ראינו את איוון, אני לא כזה מכיר את הסצנה שהיא מחוץ למרכז, איך אתה יודע משהו עליו, איך אתה יודע להתכונן עליו, מה, יש לך תוכנית ספציפית אליו או תוכנית קרב שמותאמת אליך, מה לקראת הקרב?
התוכנית קרב שלי, קודם כל אני מכיר אותו מההיכרות במיונים ובחתימה של החוזה, איש נחמד מאוד, יש לי בהיכרות האישית שהייתה לנו רק דברים טובים להגיד עליו, כי לחצנו ידיים וחייכנו והכל בסדר, וזה נשאר במסגרת הספורט. לא מכיר אותו ברמה האישית מעבר לזה, לא מכיר אותו בתור לוחם, אני כן מכיר את המאמן שלו, את איטיאל שרבי. אני יודע פחות או יותר מה הסגנון שהוא יביא איתו לקרב. האסטרטגיית קרב שלי היא אסטרטגיית קרב שלי, שאני מה שנקרא לא בולם את המשחק שלו, או משחק בהתאם למשחק שלו, אלא מביא את המשחק, את מה שאני חזק בו ואת מה שאני טוב בו לקרב. וזהו, אני למדתי שגם על הבשר, שאין דבר כזה לוחם שאתה לא מכיר אותו, כאילו בא ממשהו מקום, זה איזי פייט, זה... לא, היה לי קרב חובבני כזה לפני איזה 6-7 שנים, באיזה סוג של אינטר קלאב. זה היה 3 ימים אחרי שהיה ADCC, אם אני לא טועה, בשנת 2012, ADCC מטורף כזה בארץ. לקחתי אז שלישי בתחרות, ויומיים אחרי זה, שלישי ב-77 קילוגרם, 50 מתחרים בקטגוריה.
וואו.
קטגוריה מטורפת שכזה...
כמה קרבות זה עד ה...
זה היה איזה 6 קרבות. אני יכול להגיד, באמת אם נתחיל להגיד את כל השמות שהיו באותה קטגוריה, זה כזה...
כן.
זה וואו.
חצי הול אוף פיים ישראלי.
לגמרי, זו הייתה קטגוריה מטורפת. ויומיים אחרי זה היה לי קרב MMA. יכול להיות שגם פה הייתה איזושהי טעות בבחירה שלי,
אבל אני... שעלית לקרב יכול להיות עדיין תפוס ו...
אבל עליתי לקרב, אמרתי, מה, ניצחתי עכשיו, לקחתי מדליה ב-ADCC, זה מי זה הבחור הזה? אני לא מכיר אותו, אני תוך סיבוב מכניע אותו. וזה היה אחד השיעורים החשובים שקיבלתי. קרב מוות, 3 סיבובים.
5 דקות או 3 דקות?
של 5 דקות. קרב שנגמר בהחלטה. אני יכול לשבת ולהגיד, אני חושב שהייתי צריך לנסח את הקרב, אבל נתנו לו את ההחלטה.
ואלונה, אז לא הבאת את המשחק שלך.
זה היה באמת לפגוש מישהו, הוא קיבל מלא מכות שם, בעמידה, על הקרקע, כאילו, כל הזמן ניסיתי לקפות עליו את המשחק שלי ולהפעיל עליו לחץ ופרס, בשני סיבובים האחרונים הוא רק הלך אחורה, והלכתי רק קדימה, ופשוט לא הצלחתי לשבור אותו. וזה, כל יריב הוא יכול להתגלות כי יריב כזה קשוח, אתה אף פעם לא יודע מי עומד מולך, ולפעמים דווקא אלה שאתה לא שומע עליהם ומגיעים, סטייל רוקי בלבוע, מגיעים כזה משום מקום, וכביכול אף אחד לא מכיר או ראה אותם, הם האנשים הכי קשוחים ויש להם הכי הרבה מה להוכיח.
רואים רק את המטרה מול העיניים
וממשיכים לחוף. כן, אין לו מה להפסיד, זה כמו בכל ענף ספורט, כמו כל קבוצה קטנה, קבוצת גביע כזאת מהליגה השלישית שמגיעה לשחק מול אלופת המדינה, ועכשיו היא צריכה לתת הכל, יש רק משחק אחד להוכיח, ותמיד רואים איך זה בא לידי ביטוי, ואיך הקבוצה באמת מתעלה ליכולות שלה, אז בטח לוחם שמה שנקרא נלחם על החיים שלו בזירה, כל אחד יכול להתגלות כסופר קשוח וסופר טוב.
אהבתי. אני אוהב את הגישה של לבוא קטנים, להנמיך ציפיות ולהפתיע בבינוניות, סתם אני צוחק, לא, אבל אני אוהב, ואני אוהב את הגישה הזאת, לא לבוא, לא להמיס על עצמך, זה גם כך יהיה מעמד ענקי, בטוח הלב ידפוק שיהיה, תראה, מנורה מבטחים מלא, וישימו את השיר שלך. יש לך כבר שיר, דרך אגב?
יש לי משהו בכיוון.
אוקיי, יש משהו, אז בטוח האדרנלין יהיה בסי, אז גם אתה יודע לדעת שאתה בא להיות אתה, גם איכשהו קצת ישחרר אותך בתוך הכלוב. בזמן שאתה חושב על למי אתה רוצה להגיד לו תודה, ואתה חושב שלא הזכרת אותו וזה, אני רוצה לשאול אותך משהו אחד, באמת דיברת על התחרויות האלה של האולטרה ושל הכושר ושל הסיבולת. יש שני לוחמים מאוד אהודים בעולם, נייט וניק דיאז, שיש להם קהל מעריצים, והרבה מדברים על זה שהם עושים טריאטלונים והם מאבדים את הנוקאוט פאוור או את האקספלוסיביות בגלל האינדורנס, בגלל האימוני סיבולת. איך אתה הרגשת את זה לאורך השנים כשהתמדת על זה?
כשאתה נמצא בפיק של תחרות, כמו שכשאני בפיק של MMA או מתכונן לקרב MMA, יכולות הטריאטלון שלי או יכולות הריצה שלי לא יהיו אותו דבר. למי שקצת מבין בתחום, תחרויות כאלה עובדות על זון אחר של דופק, וכשאתה לא נמצא הרבה בזון הזה של הדופק, זון 2, זון 3, בקרב אתה נמצא בזון 4, 5 אפילו, אז אתה לא, הגוף שלך לא רגיל לזה. אתה לצורך העניין, כשאני היום עושה קרב של 5 דקות ונמצא בזון 4, 5, אני יכול להרגיש יותר נוח מאשר אני נמצא בזון 2, 3, שזה זון סיבולת. אז בפיק כזה של תחרות, אתה לא יכול להיות באותה רמת כושר, אבל כמו שדיברנו על תהליך, ועל זה שכל דבר, כל לבנה שאתה שם בדרך, היא בונה אותך, אז אני כן יכול להגיד שזה פיתח לי את יכולות הסיבולת שלי. אני כן יכול להגיד שזה עשה אותי הרבה יותר חזק בראש. לא רק, נכון שבקרבות אתה מקבל איזשהו חוסן מנטלי מסוים, אבל מה אומרים שהמלחמה הכי קשה היא מול מי? מול עצמך. גם בהכנה לקרב, נכון? אתה צריך לקום בבוקר, להתאמן,
לגרד את עצמך כשהגוף כואב.
אז תאר לך מה זה לגרד את עצמך לאימון, לאיירון מן. אימונים מתחילים ב-4, 4:30 לפנות בוקר. אז בוא נראה אותך כמה אתה רוצה את זה, כמה אתה מחויב לזה. והתוכנית היא תובנית, היא הרבה יותר תובנית לצורך העניין, תובנית מבחינת זמן, מתוכנית MMA, כי זה בערך, זה יכול להגיע לנפח של 30, 40, 50 שעות שבועיות של אימון, מטורף. סבבה, לא אותם עצימויות. אני יכול להגיד עד היום שלהתכונן לקרב MMA, אמרתי, זה פי 2 יותר קשה, פי 3 יותר קשה.
אבל זה מאוד ממוקד מבחינת הזמנים.
כן, אבל התחושה הזאת שיש לך כשאתה מתכונן לקרב, או כשאתה בקרב שבא לך למות, בא לך להקיא, אתה מרגיש סמרטוט רצפה, אין אותה בתחרויות כאלה. לפחות לא לחבר'ה חובבנים, כי אני עדיין מה שנקרא בקטגוריית החובבנים בתחרויות האלה, אני לא עושה תוצאות של מתחרים או של אלופי עולם, אני עושה את זה נטו לפן. אבל כמו שאמרתי, מן הסתם הנוקאוט פאוור לא יישאר אותו נוקאוט פאוור, אבל ירידה של בוא נגיד 5%, 10% בכוח, פחות או יותר כמו שאני רואה את זה, זה משהו שאחרי זה כשאתה חוזר לקרב, הוא חוזר.
זאת אומרת, יש לך את התקופות מעבר האלה
שאתה, כן, אני לא מאמין שלצורך העניין ניק או נייט עושים תחרות טריאטלון 3 שבועות לפני קרב. הם כן עושים את זה בפגרה, כשלא סגור להם קרב, אז הם גם שומרים על עצמם בכושר, גם אתגר חדש, גם קצת יוצאים מהמועדון ומהסביבה המוכרת כדי ליצור איזשהו רעב חזרה. זה כמו ששחקני כדורגל בתקופת פגרה שלהם הולכים לשחק כדורסל, הולכים לשחק כדורגל חופים, כן. כדי קצת לשנות אווירה. ואמרתי, זה גם נותן להם הרבה יתרונות מנטליים ופיזיולוגיים ביחס לאנשים שלא עושים את זה.
אוקיי, מעניין, השארת ככה, לפחות אותי, אני בטוח שיהיה עוד כמה מאזינים שלנו, ככה תודות שעוד איזה מישהו שאתה רוצה להודות לו מעבר לכל האנשים הנפלאים שעוזרים לך, וחיים ואמיר, שחלק בעצם לקח אותך לטים שלו, וג'ק הרמן, ג'ייקוב הרמן, שהיה איתך בהיאבקות, אז עוד ככה איזה כמה אנשים שאתה רוצה להודות להם?
קודם כל מן הסתם למשפחה שלי שמלווה אותי, זה ההורים שלי, שמגיל קטן דחפו אותי לעשות ספורט כל הזמן, ועד היום תומכים בי. לאשתי, שאני לא יודע איך היא סובלת את כל השיגונות שלי, ואת, כמו שדיברנו על זה, את הפיקינג פייט בזמן
ה... והייתה פה היום בבוקר, והלכה לעשות סיבוב בשביל לתת לנו לקשקש קצת.
לאחי שהוא חלק מהמשפחה שלי, והוא גם חלק מהמועדון, הוא מתאמן איתי יחד, עוזר לי להתכונן לכל קרב, תמיד הוא שם בשבילי, אחי הקטן תומר. למרק ורותם, שהם שני מאמנים אצלי במועדון. מרק, המאמן ההפקות שלנו, מרק פופוב, ורותם, המאמן סטרייקינג ו-MMA. ותודה אחרונה לרפי, שבעצם עשה בינינו, רפי אהרונוב, החניך שלי, שעשה בעצם את החיבור בינינו, ודי בגללו אני יושב כאן היום.
בזכותו הרבה, שגם נותן לנו המון פידבקים.
כן, הוא חזק מאוד במעקב.
הוא לוקח קרב באוסטריה עכשיו?
לא ידוע עדיין, אבל הוא בעזרת השם נוסע למחנה אימונים.
רפי מחפש יריב, נכון?
לא, הקרב שהוא פרסם באוסטריה, אז הוא מחפש יריב למישהו אחר, אבל הוא עוד מעט יוצא למחנה אימונים. יכול להיות שבסופו של המחנה אימונים מחכה לו קרב, ניתן לזה את הזמן. וזמן בכלל פרגן באמת לכל, ולהגיד תודה לכל מי ששכחתי ולכל האנשים, יש המון אנשים טובים, הורים של הילדים שאני מאמן, הילדים, החניכים, החברים שלי מכל החיים, המון אנשים טובים שמלווים אותי ומפרגנים לי כל הזמן, ואומרים כל הזמן מילה טובה שצריך, אני כל הזמן אומר את זה, אני, בלי כל האנשים האלה שסובבים אותי, אני כלום, אז תודה לכל מי שעושה בשבילי כל הזמן ומפרגן, מעריך ואוהב, ותודה לכם על ההזדמנות להיות כאן, זה לא פחות חשוב.
טוב, אז אני הייתי אילי גולן, מייצג פה את עכברי הכלוב לבד הבוקר עם מושיקו בן שימול, רעיון לוחם לקראת בלטור 188. חבר'ה, להגיע לאנדרקארד, יש אחלה קרבות ישראלים. באמת, אני מתרגש, אני שנה שעברה ישבתי, כתבתי פוסט של 1500, אולי 2500 מילים, אני לא זוכר כבר, על כל הקרבות. אשתדל לעשות את זה גם עד שנה, ואני ראיתי שהעלו עוד יותר, עשו קרבות עוד יותר תחרותיים השנה, הביאו חבר'ה, הביאו דרומים, הביאו צפונים, יש מועדונים מהמרכז, יש אחרי מי לעקוב, משיקו, נראה לי עשית שירות טוב לעצמך.
אני מקווה שיבואו כמה שיותר אנשים, כל מי שרואה, צופה לפעמים, חייב להגיע ולתת תמיכה, קודם כל לארגון ובטח ללוחמים הישראלים שעולים.
וזה רוצים... חוויה אחרת.
כן, אם אתם רוצים שזה יהיה כאן כל שנה, חייבים להגיע, לעשות מאמץ, ממש לראות את זה כתמיכה, כתרומה, כתמיכה ב-MMA.
תגיעו, לא תתאכזבו, מנורה מבטחים, 16 לנובמבר 2017, בלטור 188, אנחנו נהיה שם, מחכים לכם, עכברי הכלוב עד הפעם הבאה, יאללה ביי.